רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול. השעה 5:05 ואנו שוב באולפן 3. היום יום רביעי, כ"ט אדר א' תשפ"ד, 6/3/24. ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהויות ישראליות. מול המיקרופון בן שפט, תחקיר עורך ומגיש, ועימי בשידור שוקי הטכנאי. הערב אנחנו שמחים לארח שוב את אברהם מרדכי גוטליב, עמו נמשיך לשוחח על תורת הקבלה למתחילים, זה השידור השני. הרב אברהם מרדכי גוטליב הוא מקובל מוכר במעגלי חסידי עולם הקבלה, אדמו"ר קהילת אשלג בקריית יערים, מקובל ומדריך לעבודה עצמית, וכן חיבר ספרים רבים בתורת הקבלה, ואמנה רק את המיעוט שבהם: בלבב שלם, מעגלות השנה, מתן תורה, תלמוד עשר הספירות, ועוד ועוד. ולפני שנצא לדרך, נשמע לבקשת הרב את השיר "הריני" של אביתר בנאי.
הריני מקבל על עצמי לאור, עם כל השנאה שבתוכי לאור. לא כל העולם השם בבעיות שלי, בהפסדים ובספקות שלי, ואיפה כל המעשים והמידות שלי. הרי אני מקבל על עצמי.
אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
לוקח אחריות על כל השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על החומות היסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל דינה קבל על עצמי להבין שאני פזיז ועצבני ולקבל את ההשלכות של הטעויות שלי עם כל הכעסים בלב על כל הסובבים אותי הציפייה הזאת שינהגו יחשבו כמוני הציפייה הזאת שינהגו יחשבו כמוני מקבל על עצמי לאהוב אהבה שאינה תלויה
ולפני שנצא לדרך אפתח את השידור בהבעת התנצלות בפני הרב אברהם מרדכי גוטליב כנהוג במחוזותינו המסורתיים על משפט שאמרתי לו בשידור הקודם ועכשיו אני מרגיש נוח יותר לצאת איתך לדרך אצטט שתי מצוות הקשורות זו בזו, אך לדעתי בעייתיות לקיומם. הראשונה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. והשנייה, ואהבת לרעך כמוך. איך מחברים בין שתי המצוות? ומי קודמת למי?
קודם כל, היציאה מאהבה עצמית לאהבת הזולת היא משימה על טבעית. כי הטבע שלנו הוא טבע אגואיסטי. כך נולדנו. ואהבת לרעך כמוך קודם לואהבת את השם אלוקיך. זו הסיבה שרבי עקיבא אמר שואהבת לרעך כמוך. זה הכלל המרכזי בתורה. וכך גם הלל הנשיא התבטא. ואהבת לרעך כמוך זה הכלל המרכזי בתורה. הסיבה, היות שאת האלוקים אנחנו לא רואים, ולהגיע למגע עם האלוקים זה דבר לא פשוט, וצריך תרגול מיוחד. אבל עם אנשים אנחנו נמצאים כל יום, נמצאים בבית עם אנשים, בעבודה, בבית הכנסת, בצבא, בכל מקום. אז ברור שהעבודה מול מי שאנחנו רואים וחשים ומרגישים היא הרבה יותר דינמית והרבה יותר פרקטית ומעשית. אנחנו יום יום צריכים לעמוד מול ניסיונות שונים. למשל בזוגיות, האישה קמה על צד שמאל, יש לה מצב רוח רע, היא רוצה את זה והיא רוצה את ההוא. ואתה צריך להגיב בהתאם. הבוס בעבודה רוצה ככה ורוצה ככה, והוא יש לו את הצרות שלו, ואתה צריך לסבול מהצרות שלו, ואתה צריך להתנהג בהתאם. חכמינו הקדושים אומרים, עלובים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. התרגולים של ויתור והתאפקות והתרגולים של אהבת הזולת הם משתנים כל הזמן בלי ערף ולכן הם טובים בשבילנו
אז אני מבקש רגע לשאול אותך ואהבת זה ללשון זכר הנשים לא מצוות בזה
ואהבת כן. לרעך כמוך
זה נשים לא מצוות
איך היית אתה כותב את זה
ואהבת
ואהבת, ואהבת לרעך,
או לרעך, או לרעייך, כמוך.
כמוך, נכון. שאלה מצוינת.
אני כבר מתחבט
השאלה היא ממש מצוינת. אף פעם לא שאלו אותי את השאלה הזאת בחיים שלי. תאר לעצמך. זה משהו אותנטי לגמרי.
כי גם נשים הרי אומרות את שמה ישראל.
נכון.
אז זה גם אמור היה לחול עליהם.
ודאי, בלי שום ספק. אז אם כן, אתה שואל שאלה חזקה מאוד, למה כתוב בלשון זכר, ואהבת לרעך כמוך? תשובה. בתוך כל אטום יש שני כוחות הפוכים. כוח בורא וכוח נברא. כוח הבורא הוא כוח של נתינה, כוח הנברא הוא כוח של קבלה. עכשיו, זה משליך לכל הפינות של ההוויה. למשל, גם איש מבחינה סימבולית, הוא רומז לכוח הנתינה, ואישה רומזת לכוח הקבלה. מה הסיבה? סיבה פשוטה מאוד, היות שאיברי הרבייה השונים ביניהם, כך הם בנויים, שאיבר הרבייה של האיש אין בו בית קיבול, אלא הוא מין צינור לנתינה, ואיבר הרבייה של האישה הוא כלי לקבלה, ולכן קוראים לה נקבה, מלשון נקב. אז זו שפה סימבולית. חוכמת הקבלה משתמשת במילים איש להביע כוח נתינה ואישה להביע כוח קבלה. לכן, יש בכל אדם, בכל איש, יש איש ואישה. ובכל אישה יש איש ואישה. אין אטום שאין בו את שני הכוחות הללו. ממילא אתה שואל למה כתוב בלשון זכר ואהבת לרעך כמוך. כי כוח הנתינה הוא זה שמסוגל לשאוף ולהשתוקק לנתינה ולאהבת הזולת. ולכן זה כתוב בלשון זכר. אבל לא הכוונה שהציווי הזה מיועד רק לזכרים הביולוגיים. הוא מיועד לכל בני העולם, לגברים ולנשים. אבל מי מסוגל לעמוד בזה? דווקא כוח הזכר. ולכן זה כתוב בלשון זכר.
ולמדוע אין לאנשים את הכוח לעמוד בזה?
יש אנשים את הכוח לעמוד בזה. אבל לאיזה חלק באישה? לכוח הזכר שבאישה. כוח הנתינה שבה. ולכן זה כתוב בלשון זכר. אבל ודאי שזה מיועד גם לנשים.
אני רוצה רגע לחזור לדקה לאחד ממשפטיך הקודמים. אמרת שאנחנו מרוחקים, אם אני הבנתי נכון, אנחנו מרוחקים מהאל, קרובים יותר לאנשים, אבל רמזת ברמז מאוד דק, שישנם אנשים שהם קצת יותר קרובים לאל מאיתנו. זה דבר שנקרא בשפה הפילוסופיה היהודית והמיסטיקה, הדבקות. אולי תוכל אתה להרחיב, כבוד הרב, מהי דבקות? איך מגיעים לדבקות ולמה מטרת הדבקות?
קודם אני אצטט דברי הרב אשלג. הוא אומר כך, כשם שהחמור לא נועד לשמש את החמורים בני גילו, אלא את האדם שמעליו, כך האדם לא נועד לשמש את האדם בן גילו, אלא את האלוקים שמעליו. זאת אומרת, המטרה המוצהרת העליונה זה הבלתי יאומן שהאדם האנושי יצליח להתחבר עם אנרגיית האהבה האינסופית שמכונה הקדוש ברוך הוא. זאת המטרה. ולזה קוראים דבקות.
דהיינו להגיע לאנרגיה או להגיע אליו?
זה אותו דבר. זה אותו דבר. האנרגיה של האהבה שיוצאת ממנו, אנחנו מכנים אותה הקדוש ברוך הוא. אין לנו השגה בו עצמו. לא תיתכן נגיעה בו עצמו. הוא אינסופי ולגמרי למעלה למעלה מכל המושגים שלנו. אבל האנרגיה של האהבה שהוא מפנה אלינו, לזה אנחנו צריכים להתחבר.
האנרגיה הזאת נקראת אולי גם במילה אחרת שפע?
שפע ואור. האור המתפשט מהבורא אל הנבראים. כך מכנים אותה בשפת הקבלה. המושג של דבקות בגשמיות זה פשוט להדביק שני דברים. אתה לוקח דבק, אפוקסי, ואתה מדביק שני דברים. אבל כשמדברים מבחינה רוחנית, זה לא שייך. אז מה זה דבקות מבחינה רוחנית? השתוות. כלומר, יכולים שני בני אדם לשבת אחד על יד השני, פיזית, ממש מחובקים. ועם כל זאת, הם יכולים להיות מרוחקים זה מזה, כרחוק מזרח ממערב. כי מבחינת הדעות, מבחינת השאיפות, הם הפוכים לגמרי. אז הערכים הנפשיים, הם באמת קובעים את החיבור בינינו, ולא העניין הפיזי. למשל, כשמדברים על קהילה, או מניין, אז מצד ההלכה היבשה, אנחנו צריכים פה 10 אנשים.
10 מינימום.
כן. אבל התורה מתכוונת לא סתם להימצאות של 10 גופים בחלל אחד. הקהל את העם, ההקהלה היא עניין פנימי, לא סתם עניין חיצוני. כלומר, שתהיה השתוות בין אדם לאדם, יהיה חיבור, זה נקרא קהילה.
אז איך אני מגיע לשפע? אם אתה אומר שהשפע מגיע מהקדוש ברוך הוא, יורד לעמך ישראל. שאלתי אם מרובר, זה עולם ומלואו, אבל אנחנו אולי רק קצת ניגע בו. איך אני מביא את עצמי לדבקות ולעליית הנשמה קצת למעלה, כדי להיות בקרבתו רבע דקה ולקבל שפע רב יותר?
איך אני נדבק בו? איך אני מתחבר?
איך אני... מה זה הדבקות הזאת? מה זה? זה לא אותו דבק אפוקסי שאתה מדבר נכון. אליו. אז מה הוא?
אז זה עניין של השתוות איתו. למשל, אם בן אדם מתנהג כלפיי לא יפה ובתוקפנות, ואני שואל את עצמי, איך הבורא היה רוצה שאני אתנהג אליו? התשובה היא שהבורא רוצה שאנחנו נאהב את בניו ובנותיו בכל מצב, גם בזמן שהם מתנהגים בצורה לא טובה. הוא עצמו הרי זן ומפרנס אותנו גם במצבים לא כל כך טובים שלנו, אבל הוא ממשיך לזון אותנו, לפרנס אותנו ולהחיות אותנו. אז אם אנחנו מתנהגים לבניו ובנותיו כמו שהוא מתנהג, זה יוצר השתוות בינינו. מה התוצאה? התוצאה היא פלא, שאדם מסתובב ברחוב ופתאום הוא מרגיש את האלוקים. כמו שאני מרגיש אותך בן, ואין לי שום ספק שאתה פה, בצורה פשוטה מאוד. אנחנו מתקשרים בינינו ואתה מרגיש אותי. כך קורה פתאום פלא שאדם בבית הכנסת או במקום אחר, פתאום שורה עליו השכינה, אור אלוקות. הוא פתאום מרגיש שהכל זה הבורא. העץ הזה, העלים שמרשרשים ברוח, זה אנרגיה אלוקית. הוא פשוט מרגיש את זה. הוא חווה את האלוקים בחוויה פשוטה. ככל שאנחנו מתרגמים יותר ויותר, ואהבת לרעך כמוך בחיי המעשה, אנחנו יותר משתווים אליו. והתוצאה היא שאנחנו מרגישים אותו. מתחילים לתקשר איתו. פלא גדול, אנחנו מתחילים להיות במין סוג יחסים אינטימיים איתו. זה פשוט פלא. סוג של חברות כזאת.
נחזור רגע ל"ואהבת לרעך כמוך". מה עם המעגלים של רעך נוגעים בהם? זה רק חברים, זה משפחה קרובה, זה מעגלי עבודה, כל באי עולם, גם שאינם יהודים. מה התכוון פה רבי עקיבא?
כן, התורה ורבי עקיבא, הם מדברים בצורה הדרגתית. זאת אומרת, יש כלל, אני אהיה ביתך קודמים. ואחר כך עניי שכונתך, ואחר כך עניי עירך וכו'. זאת אומרת, אנחנו מוצאים במציאות הרבה פעמים אנשים שמנהלים פרויקטים גדולים מאוד, של חסד ונתינה, אבל למרבה הפלא, אנחנו בודקים אצלהם בבית, אנחנו רואים שהיחסים הזוגיים שלהם הם על הפנים. כי הם יצאו החוצה בכל תרועה גדולה, אבל הם שכחו את המעגל הפנימי, שהוא לכאורה המעגל היותר אלמנטרי. אז לכן, אנחנו צריכים לבנות את הדברים בצורה מדורגת. קודם כל, שיש שלום בבית. לאהוב את אשתי והאישה את בעלה. וזאת עבודה. זה לא לחיצה על כפתור, זאת עבודה יומיומית. להסתכל על הטוב שבשני. ולא לבקר, לא לנסות לשנות את השני, לנסות לשנות את עצמי. ביקורת על עצמי.
איך אני משנה את עצמי לפי תורת הצמצום?
אני משנה את עצמי על ידי אור אלוקי. כיוון שהאור האלוקי הוא שפע של אהבה ונתינה, בזמן שאני מתחבר איתו, דרך תורה או מצוות לפי יכולתי, אז זה נותן לי כוחות לשנות את עצמי.
האור האלוקי הזה נובע מהצלם שיש בתוך כל באי עולם שהקדוש ברוך הוא נתן?
נכון.
זה הצלם, זה נכון, האור האלוקי זה, שבא מהצלם.
נכון, זה הצלם, זאת הנשמה שיש באדם. אני רק אומר שהתורה והמצוות הם מיועדים לגרות את הדבר הזה ולהעלות אותו מהתת מודע אל המודע.
אז אם יש לכולם צלם, אז מדוע לא מתנהגים בהתאם לאור האלוקי?
כי כמו שבורא העולם בכללו הוא נסתר, כך גם הנשמה האלוקית שבנו היא נסתרת. ואנחנו צריכים לעשות פעולות בכדי שהיא תתגלה ושהיא תהיה שולטת על דרכי חיינו. כלומר, לא האגואיסטיות, לא הלוחמנות, לא החרדתיות ולא העצבים, אלא הפוך, הרוגע והנתינה והוויתור, שזה ישלוט בנו. אז אני רוצה לומר שבהתחלה צריך לעשות את זה בתוך המשפחה. זה אלמנטרי, חייבים.
דהיינו להפוך דפים, מה שאני קורא.
כן?
להפוך דפים.
להתחיל כל יום דף חדש.
יגיד לך פסיכולוג, זה לא טוב. מדוע? כי בהפיכת הדפים, אתה משאיר את המרמור בגוף, והוא מצטבר ומצטבר ומצטבר, ויכול לצאת, יכול ליפול עליך מחלה מסוימת. כדאי לאבד את זה, ולאבד זה לא להפוך דפים. ואם אנחנו לא נהפוך דפים, איך נהיה בטוב כל הזמן?
אתה שואל שאלה טובה. אז אני חוזר על השאלה, לראות אם הבנתי. מצד אחד, להתחיל דף חדש ביחסים. יום יום, חדשים לבקרים רבה אמונתך. מצד שני, אתה טוען שהמרמור נשאר בפנים. וזה לא בריא. זה לא בריא. אז הנקודה היא שככל שהאמונה באדם גוברת, אז האדם מבין שבעצם גם אם יום האתמול היה יום עם מריבות, אבל גם המריבות הללו הן בעצם באות לבנות באדם אהבה לאשתו, כי יתרון האור ניכר דווקא מתוך החושך. אז מתוך גישה והסתכלות כזאת, אני לא נשאר ממורמר, אלא אני אומר לעצמי, תדע לך, שום דבר לא קורה במקרה. המריבות של אתמול בעצם באו להכין אותנו לאהבה של היום. כמו שאני לא יכול ליהנות משום סעודה אם אני לא רעב. אני חייב רעב. המריבות של אתמול יצרו אצלנו רעב לאהבה. אז זאת אומרת, בצורה כזאת אני מוחק את המרמור. אין מרמור. הכל הולך לאותו כיוון חיובי.
אותו כיוון חיובי גם נופל על הבת זוג, נכון? כי אתה כל הזמן מדבר בלשון זכר. האם אותה תקווה נופלת גם כמטלה על בת הזוג?
ודאי. אין שום הבדל. אין שום הבדל. האישה צריכה לעשות את העבודה שלה כלפי בעלה וכלפי הילדים. יש לנו כאן עבודה רבה להתנהג לפי צלם האנוש שלנו, ואחר כך להעביר את זה גם כלפי השכנים, להרחיב את המעגל, לבית הכנסת, למקום העבודה, לצבא, לאוטובוס.
אז זה לכל באי עולם.
זה לכל באי עולם, יהודים ולא יהודים. בהחלט.
יהודים ולא יהודים.
בהחלט, בהחלט אני יכול לספר לך למשל, שמחר יש לי פגישה עם שייח ערבי בחיפה, ואנחנו ביחסים כבר זמן רב, יש בינינו ידידות, אני מעריך אותו מאוד.
ושמו במקרה?
הוא שייך ל...
כי אנחנו מערכים פה גם, עירכנו כבר פעמיים שלוש שייכים לא בפונטלי, אלא בזום.
כן. הוא שייך לקבוצה שנקראת האחמדים. אבל אני לא זוכר את שמו כרגע. שייך...
ומה אתה מצפה מהשייך שהוא יעשה מה?
קודם כל אנחנו נפגשים.
פגישה ראשונה?
לא, לא. כבר נפגשנו כמה וכמה פעמים. והציפייה היא פשוט ליצור הדהוד ואטמוספירה של חיבור ושלום ותקווה. למרות השבעה באוקטובר ובגלל השבעה באוקטובר, אנחנו רוצים יותר ויותר לנסות לדבר בינינו, לבוא למתווה של תקשורת, כי...
ושהאור האלוהי, האור האלוקי, יאיר גם את שניכם.
נכון, אותו
האם
ואותי.
האם הוא רואה את זה גם כך? האם כן. האם האסלאם להבנתך גם מבין בנושא של צלם האל?
בהחלט שכן. האסלאם, לפי השייך הזה, טוען שכפי שהחמאס מציג את האסלאם, זהו אסלאם מזויף. זה לא האסלאם הנכון. האסלאם האמיתי לא אונס נשים וילדים ולא עורף ראשי תינוקות. הם טוענים שזה הכל זיוף של החמאס, והאסלאם האמיתי הוא רחמן וגם דוגל בתקשורת ובאהבה. שוללים לחלוטין את התרבות הרצחנית של החמאס ודומיו.
זאת אומרת, שגם בינינו, האסלאם הוא כמעט copy-paste של היהדות. כמעט copy-paste של היהדות, וגם השייחים בעלי תואר שלישי מסכימים עם הדבר הזה. לא ניכנס כרגע, כי עשינו על זה שתי שידורים. ואני גם מבין שאם הם זה copy paste, כי גם הנושא של הצלם נכנס גם בהם. גם בהם, להם יש גם אור.
נכון, בוודאי. אין שום שאלה בזה. אם בעץ יש אור אלוקי, ובחתול יש אור אלוקי, כי הבורא מחיה את כל המציאות, על אחת כמה וכמה שבבני אנוש, יש אור אלוקי.
אתה רוצה לומר שהצלם האל גם על החיות?
בוודאי, אבל הוא לא צלם אנושי. יש הבדל בין הדומם, הצומח, החי והמדבר. אבל גם הדומם חי בזכות אנרגיה אלוקית. אבל מכיוון שהדומם, הצומח והחי, הכלים שלהם הם יותר פשוטים וגולמיים, אז לכן הרגשתם את האור האלוקי היא בהתאם. והאדם שהוא יותר ויותר מפותח, יכול להרגיש את האור האלוקי בצורה הרבה הרבה יותר מפורטת, ואפילו להפוך את המציאות ממציאות אגואיסטית למציאות אלטרואיסטית.
אתה בעצם מתקיל אותי קצת. בלומדים מעט את התניא, פרק ב', הוא אומר שני דברים שהפתיעו אותי מאוד. הראשון, עד כמה שאני זוכר שזה מדובר רק על באי עולם ולא על חיות או צמחים. והדבר השני, הוא אומר את זה במפורשות, בעברית צחה, שהיהודים קיבלו מנת צלם אלוהי גדול יותר מהלא יהודים. לבריאות.
כן.
ואז הוא מסביר את זה מדוע? משום שאלה שהם לא יהודים באו בעצם לעולם בכדי לשרת את היהודים. האמת היא שאני הופתעתי מאוד ולא אהבתי לקרוא את מה שקראתי, אבל כן. ככה כתוב בתניא פרק ב'. מה עמדתך בנושא הזה?
הדברים הם דברים קשים מאוד.
משהו.
קשים להישמע. וכי כל באי עולם זה סתם dust in the wind, אבק ברוח. זה אנשים, זה אנושות. עם אהבה, עם רגשות. לדעתי, בעל התניא מתכוון לתורת הפרט. כלומר, בכל אדם ואדם, כמו שאמרנו, כבר יש כוח נתינה ויש כוח קבלה. אז לפי פרמטר מסוים, כוח הנתינה נקרא ישראל, וכוח הקבלה מרומז באומות העולם. הדבר הזה, אבל זה נמצא בכל אדם. בכל איש יש ישראל ואומות העולם. יהודי ולא יהודי. גם בלא יהודי.
בכל אדם.
כן. גם בלא יהודים יש ישראל ואומות העולם. אז כשאנחנו אומרים אתה בחרתנו מכל העמים, זוהי לא בחירה לאומית חסרת היגיון, אלא פשוט הקדוש ברוך הוא בוחר בסוג שלו. כמו שהוא טוב ומיטיב, אז בכל מקום שיש טוב ומיטיב הוא בוחר בזה. גם אם אצל לא יהודים יש טוב ומיטיב, התנהלות חיים אוהבת ומכילה, אז האלוקים בוחר בזה. ולדעתי לא מבינים נכון את בעל התניא. בעל התניא כשהוא אומר שישראל הם עדיפים על אומות העולם, והוא כותב שם דברים
נוראים,
קשים על אומות העולם, מאוד מזלזלים.
אם זה היה הפוך היו אומרים שהוא אנטישמי.
כן. אז אני רוצה לומר שכוונתו לא לאומות העולם בעצמם החיצוניות, כאילו מדינות אירופה, מדינות ארצות הברית וכו'. הוא לא מתכוון לזה. הוא מתכוון לתכונה האגואיסטית שיש בכל אדם שקוראים לאומות העולם. לזה הוא מתכוון. לאומות העולם שבכל אדם, אבל לא לאומות העולם הכלליות. כי באומות העולם הכלליות גם יש צלם אנוש וגם יש פוטנציאל ישראלי בהם. אז החיתוך הוא חיתוך ענייני פרטני ולא כללי חיצוני. אין לי רשות להתגאות על לא יהודים, כי גם אצלהם יש פוטנציאל ישראלי.
אז
זה מובן או לא מובן?
זהו, רציתי לבוא ולומר שלא כל כך הבנתי את ה... אני מבין שבכל אדם יש את ה... את ה... את צלם האל ואת הנפש הבהמית, נכון. שהיא לא נפש האל.
נכון.
ושעל כל אדם, כל אדם מחויב לעשות את המקסימום, בכדי שהנפש הבהמית תצטמצם, והנפש האלוהית תתגבר.
יפה.
איך עושים את זה, כבוד הרב?
איך עושים את זה? אז יש לנו את התורה והמצוות, זה כמו מין אינסטרומנטים, שאמורים להפעיל בתוכנו מיתרים שונים בנפש לכיוון אהבת הזולת. אני נפגשתי עם ערבים, אמרתי להם, רבותיי, יש לכם את הקוראן? האם לומדים את הקוראן בבתי הספר שלכם? התברר לי למרבה הפתעתי שלא.
גם שם לא.
לא לומדים.
אני רוצה רגע לומר לך שגם בישראל לא לומדים את התורה.
אז הם עושים שגיאה. כי יכולים ללמוד את התורה עם הדגשה שאני רוצה לקחת מהתורה את האור האלוקי שנותן לי ואהבת לרעך כמוך. אתה לא מסוגל לשמור שבת עכשיו? אל תשמור. אבל ואהבת לרעך כמוך, זה הדבר האלמנטרי ביותר, ועליו יש קונצנזוס עולמי. אז תשתמש בתורה לדבר הזה. יש לך בעיה עם תקיעת שופר? אל תתקע בשופר, אבל תממש את החלק הזה שמאפשר לנו ליצור כאן חיים חברתיים נורמליים, של אהבה, של הכלה, של סובלנות.
אז איך אני בכל אופן...
תשתמש בתורה לזה.
אז איך אני מצמצם את הנפש הבהמית ומגביר את הנפש האלוהית? איך אני עושה את זה בחיי היום-יום?
בחיי היום-יום, ניקח לדוגמה, אם, למשל, מישהו תוקף אותי, אז מצד הטבע שלי אני רוצה לנקום בו ולהשיב לו כגמולו. אני צריך לעורר בתוך עצמי את כוח הדמיון. דוד המלך קורא לזה שיוויתי הוויה לנגדי
תמיד.
תמיד. זאת אומרת, אני צריך לצייר לעצמי את שם הוויה י' כו' כ', את האלוקים, שהוא הפנימיות שלי עצמי. האלוקים הזה, האם הוא רוצה שאני אנקום בשני? האם הוא רוצה שאני אכנס בו, שאני אעליב אותו, שאני אגרום לו צער? כאן אני צריך לקחת מהדמיון והציור הזה של האלוקים את הכוח להתנהג כמו שהוא רוצה ממני. אתה שואל איך אני עושה את זה?
אני רוצה רגע משהו להגיד לך, אני מקבל וואטסאפ כרגע.
כן.
אחד בשם יגאל שמאזין לנו וכותב, תבקש את הרב להסביר איך אני יכול, מה הוא כותב? להגדיל את האלוקו, את האלוהים, את האלוקות, הוא התכוון לזה. הוא מקשיב, אני לא יודע איפה.
כן.
מה תאמר לו? איך עושים את זה בחיי היום-יום?
איך מגדילים את האלוקות?
את האלוקות, ומצמצמים את הנפש הבהמית.
אז התשובה היא שזה הכל עניין תודעתי. זה עניין תודעתי. למשל, אני נמצא איתך, בן, ואני יכול לחשוב לעצמי, בן זה יהודי נחמד, אדיב, עדין. אני יכול לחשוב קצת יותר גבוה. בן הוא יהודי מיוחד מאוד. מאוד חכם, מאוד עמוק. הרשות בידי לחשוב עליך כל מיני רמות של מחשבה. ככל שאני יותר מגדיל אותך, אני יכול להגדיל אותך עד שבעצם אני חושב, בן הוא מאוד מאוד נדיר. זאת אומרת, רוב האנשים, 99.9% של האנשים, הם לא נמצאים ברמה של בן. אז על ידי המחשבות הללו, אני הולך ומגדיל אותך. הולך ומגדיל אותך. זה אמור לפעול גם על ההתייחסות שלי אליך, וגם מבחינה חווייתית ורגשית. כי אם אני נמצא פה עם אדם רגיל ופשוט, אז ההתייחסות היא פשוטה. אבל אם אני נמצא פה עם אדם נדיר, אז ההתייחסות היא אחרת לגמרי. ההתפעלות היא אחרת. התענוג הוא אחר. אותו דבר לגבי האלוקים. המשימה שלנו זה לצייר. יש לנו מוח הדמיון בראש שלנו. מוח הדמיון אפשר להשתמש בו באופן שלילי. למשל, כל הפוסט-טראומטיים, הם בעצם יושבים על מוח הדמיון. הם עברו איזה טראומה מסוימת לפני 20 שנה. כרגע אין שום דבר, אבל זה צף מהתת מודע אל המודע, ויש דמיון כאילו אתה עכשיו חי את אותה טראומה שהייתה לפני 20 שנה. אנחנו רואים שהכוח של הדמיון הוא אדיר, עד כדי כך שהוא יכול לעשות אנשים ממש חולים, חרדתיים וכו'. אז אנחנו צריכים להשתמש בכוח הדמיון גם לחיובי. כלומר, לצייר לעצמנו. אם אני גר בעיר, למשל, פתח תקווה, אני מסתכל, יש פה מאות אלפי אנשים. אני יכול לצייר לעצמי, אתה רואה את כל האנשים האלה? את כולם מפעיל כוח אלוקי. בו זמנית, מזרים בהם מחשבות, מזרים בהם הרגשות. כשאני מעביר את המחשבות האלו בתוך התודעה שלי, ואני סוג של מדמיין איך יש כאן אנרגיה כזאת שמפעילה כל כך הרבה אנשים בו זמנית, אז אני מגדיל בעצם את האלוקים בתוך התודעה שלי. אני קובע על ידי העבודה הזאת מה גודל האלוקים. זה תלוי בעבודה שלי. אם אני לא עושה שום עבודה, אז הכל נראה פשוט ויבש ואפרורי. אני יכול להניח תפילין כל בוקר, וזה מת לגמרי. מת. כי אני לא עושה את העבודה הזאת.
אין את הכוונה, אבל את זה רציתי לדבר בשידור אחר. נחזור רגע לבאהבת לרעך כמוך.
בבקשה.
אז אתה בא ואומר, צריך לראות את האדם בחיוב, להאדיר אותו, לצמצם את נקודות החולשה, אבל מה לעשות שזה לא טבע האדם? ומכיוון שאת טבע האדם ברא האל, אז?
את טבע האדם ברא האל, אבל האל גם שם בתוכנו כוחות הפוכים, וזה הנשמה האלוקית. מצד הטבע...
אז אני צריך לסלוח כל הזמן.
אני צריך להשתדל ללכת להפך מהטבע שלי. אני רוצה להתנקם בשני, אז אני צריך לומר לעצמי, אני מתגבר על הרצון להתנקם. ואני פועל הפוך, אני הולך ומחבק אותו. אני מכריח את עצמי, ללכת ולחבק אותו, ולומר לו דברים טובים. למה? כי אני מצייר אצל עצמי בתוך התודעה, את מלך כל היקום כולו, שזה מה שהוא רוצה ממני. אז ככה אני עושה את זה, על ידי זה שאני משרת ומתחבר תודעתית למלך היקום כולו. אני נמצא באיזה חתונה, ויש שם אוכל נפלא. אבל אני לא יודע אם זה כשר או לא כשר. והגוף שלי מתחיל לפנטז לי כל מיני פנטזיות, כי הוא מת לאכול. וגם פה אני צריך לפעול להפך מהתודעה שלי, להפך מהטבע. אני צריך לצייר לעצמי את האלוקים, מלך כל היקום כולו, מה הוא רוצה? שהיצריות שלי תתגבר עליי, או שהאנושיות שלי תתגבר עליי. לך תברר קודם האם המקום כשר או לא. אז אנחנו מצווים כל הזמן לעצור, לעצור את הבהמיות, את היצריות, את הנהנתנות, את התוקפנות, לעצור את זה ולברר ולראות איך להתנהג בצורה שמתאימה לאנוש, אנושות.
אז איך זה עולה בקנה אחד, שבראש השנה ביום כיפור אנחנו אומרים, וכל מאמינים שהוא סולח סלע, הטוב והמיטיב עם הרעים והטובים. האל סולח. וכל מאמינים שהוא סולח סלע, הטוב והמיטיב עם הרעים והטובים. יבוא הרע ויגיד, אני שווה לטוב.
נכון. אתה שואל בעצם, שבשביל מה להתאמץ? אם הוא סולח גם לרעים, אז אני אעשה...
לרעים מה... ולטובים.
כן, אז אני אעשה מה שבא לי, וממילא בסוף הוא סולח לכולם. התשובה היא, שגם המילה הזאת סליחה, זה לא דבר פורמלי, שכמו אדם אחד אומר לחברו, אני סולח לך. אלא הסליחה בעצמה, זה אור אלוקי. זה סוג של שפע שיורד לתוך תודעת האדם. זה נקרא סליחה. אז הוא סולח לטובים בזכות המעמד שלהם ובזכות הזכות שלהם. אז הוא שולח להם שפע. אבל גם לרעים הוא שולח שפע. מדוע? כי במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד בו. כלומר, הרעים פוטנציאלית מסוגלים לקבל שפע יותר גדול אפילו מהטובים. כי המשמעות של סליחה זה שהוא שולח את השפע שלו בכדי להרים את הרעים. בכדי לרומם אותם, בכדי לשפר את מצבם, אז יכול להיות שהאור שהם מקבלים הוא הרבה הרבה יותר גדול מאשר הטובים.
משום שהם חלשים בנתינת הטוב.
משום שהם יותר נמוכים, ובכדי להרים את הנמוך אני צריך אור הרבה יותר גבוה.
אז היכן האנרציה לאדם להפוך מרע לטוב? הוא יאמר לעצמו, תשמע, אני אקבל שפע מהקדוש ברוך הוא. אנחנו נדבר על השפע באחד מהשידורים הבאים, אבל שפע זה שפע זה זרם חיובי וטוב שמעניק למקבל רוגע בחיים, אם אני הבנתי נכון, זה...
רוגע ותענוג, כן.
ותענוג. אז יבוא הרע ויאמר לעצמו, בסדר. איי, הקדוש ברוך הוא יסלח לי. בי, אני מקבל אפילו יותר מהטוב, כי הוא רוצה לעודד אותי. אז איפה פה העידוד להפך לטוב?
זה אנחנו יכולים להסתכל מבחינה אנושית. זאת אומרת, אדם בריא, רגיל, בריא, לא צריך לתשומת לב מיוחדת. אבל אדם שהוא לא כל כך בריא, ויש לו בעיה של ביטחון עצמי, ויש לו כל מיני בעיות שונות ומשונות, הוא צריך טיפול מיוחד, והוא צריך תשומת לב יותר גדולה. ועם כל זה אני סבור שרוב בני האדם היו מעדיפים להיות בריאים ורגילים ולוותר על כל ההתייחסות המיוחדת אליהם. הדבר הזה נעשה רק בדיעבד, כלומר, אם אני לא מסוגל אחרת, אז בסדר, אז אני צריך לעזרתם של אחרים. אבל לכתחילה כל אחד היה רוצה להיות בריא ותקין.
אז שואל אותי בשנייה הזאת, אותו ייגל ששלח וואטסאפ קודם, הוא אומר, אז אני צריך לשנות את עצמי אם אני חושב אחרת? אני ככה קורא את זה מהר, אז אני לא יודע.
אם אתה חושב אחרת, אתה לא חייב לשנות את עצמך, אבל אתה צריך לכבד גם את דעתו של השני. זה שיש מחשבות שונות בין בני אדם, זה טבעי. הרמוניה אין פירושו של דבר שכולנו נחשוב אותו דבר. זה טבעי שכולנו נחשוב ונקלוט את החיים אחרת. אבל עם כל זה, אני צריך לכבד את דעתו של השני.
לכבד אבל לא לקבל.
לא חייב לקבל, אבל לכבד, להכיר, להכיל. ויותר מזה, המשנה אומרת, והווה דן את כל האדם לקו זכות. זאת אומרת, אתה, שלפעמים אתה נכשל במשהו, אבל אתה יודע את עצמך, ויש לך הסברים, למה נכשלת? כל מיני הסברים. אז את אותם הסברים אנחנו מצווים להתאמץ, וגם להסביר לגבי כישלונות של אחרים. להתאמץ. בכדי ליצור אטמוספירה של אהבה בין בניו ובנותיו של הקדוש ברוך הוא, בכדי שנוכל לשרוד כאן.
והיה ויצרנו את אותו אטמוספירה כפי שאתה כרגע דיברת. מה זה מביא אותנו? למה? זה הפכנו לכולנו עדת צדיקים? או והיה ונהיה עדת צדיקים? אז השביעי באוקטובר לא היה קורה? איפה אנחנו עומדים פה ב, 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 במשוואה הזאת?
אני סבור שאם לא הייתה כאן שנאת חינם, אז השביעי באוקטובר לא היה קורה.
אמרת דבר מאוד 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 קשה. אתה יודע מה זה מזכיר לי? היה פעם ברעננה רב ראשי, קראו לו הרב פרץ. הוא הקים יחד עם דרי את שס.
כן, אני מכיר אותו.
והוא פעם אמר שאיזשהו מורה שנרצחו אנשים קרה, משום שהמזוזות בביתם לא היו מתוקנות.
כן.
אתה אומר את אותו דבר 40 שנה לאחר מכן?
לא.
באלגוריה אחרת?
לא, אני לא אומר אותו דבר.
אלא?
אני... קודם כל מאשים את עצמי, ולא אחרים.
לא, אבל אתה אמרת, אם לא הייתה שנאת חינם, כי הרי השביעי באוקטובר...
לא היה קורה.
לא היה קורה.
נכון. זאת אומרת...
תסביר את עצמך.
זאת אומרת שאם במרחב החברתי היינו מתנהלים כמו שצריך, אז האלוקים לא היה מביא עלינו את השביעי באוקטובר. אבל התביעה שלי זה לא מאחרים, אלא מעצמי. אני לא סבור שאני בסדר. אני סבור שגם אני צריך לתקן את עצמי באהבת אדם, וגם אצלי יש ניואנסים של שנאת חינם. אז אני לא מאשים אף אדם, אני חושב שקודם כל אני צריך לתקן את עצמי.
זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, בא בעצם לצמצם את שנאת החינם.
בהחלט. סור מרע
ועשה טוב.
ועשה טוב.
בקש שלום ורודפהו.
נכון. זה מעגל אחד. והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נברא כאן חיים ציבוריים כאלו, גם בכדי שנוכל לחיות חיים טובים, וגם בכדי שנוכל להתקשר אליו. כי אמרנו שבזמן שהאדם מתקן את חייו יותר ויותר באהבה, אז הוא פתאום מתחיל להרגיש את האלוקים.
אז על זה נדבר באחד מהשיעורים הבאים. אני רוצה רגע לקראת סיום, כי אני רואה שהשעון יש לו משחק אחר.
כן.
אני רוצה רגע לסיים רגע את הנושא הזה שנקרא ואהבת לרעך כמוך. אולי זה אתיופיה שכולנו חייבים להיות צדיקים אנחנו ולא חטאנו. זה... אולי זה אתיופיה, איפה זה קרה? לא בימי נוח ולא בימי קין והבל ולא בימי אברהם אל יצחק וישמעאל ולא בימי יעקב ועשיו ולא בימי יוסף ואחיו.
נכון. אתה שואל שאלה טובה.
אז איך? זה אוטופיה.
אוטופיה. הנקודה היא כזאת, שהאוטופיה הזאת, חוכמת הקבלה אומרת, שכשהבורא בורא את הבריאה הזאת, מתוך הרצון להיטיב לנבראיו, אז תכף ומיד נברא המצב הזה. זאת אומרת, יש מצב רוחני שבו כל בני האנושות נמצאים במצב מושלם, אוהבים זה את זה, והאור האלוקי ממלא אותם עד אין סוף ואין תכלית. המצב הזה הוא כבר קיים. זה לא מצב שאנחנו צריכים לברוא אותו.
מתי הוא היה קיים? תזכיר לי.
הוא קיים מתחילת ההוויה. זאת אומרת, ברגע שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, מיד נברא המצב הזה. זה מצב רוחני, רוחני, שבו כל הנשמות נמצאות בצורה מושלמת, מתוקנת לחלוטין, אוהבים זה את זה, והאור מאיר בהם בלי סוף, בלי הגבלה. זה כבר קיים. זה כמו תוכנית של האנושות. את התוכנית הזאת אנחנו צריכים לממש. מכיוון שהתוכנית הזאת קיימת בתודעה האלוקית, אין שום סיכוי שהיא לא תתקיים.
אבל היא לא התקיימה.
עד עכשיו היא התקיימה.
מימי הבריאה. נכון. ברגע הראשון היה קונפליקט בין האל לאדם וחווה.
קין והבל
והנחש עוד לפני זה.
נכון.
זה סולק מגן עדן, הנחש הוא הולך על גחונו. הרב גוטליב, אולי זה אוטופיה.
אני לא חושב שזה אוטופיה. אני חושב שהתוכנית האלוקית תתממש, ויש לנו שני אופציות. או בדרך טובה, בדרך של אור, או בדרך של איסורים. כלומר, אם אנחנו חס ושלום ננהל את עצמנו לא נכון, אז חס ושלום השביעי באוקטובר זה היה רק פרומו. אנחנו יכולים לעמוד בפני תרחישים נוראים שהנביאים קוראים להם מלחמת גוג ומגוג, והלוואי שלא נצטרך להגיע לשם. אדם חכם לומד, מיישם בדרך טובה של חוקים ומשפטים.
הרב אברהם מרדכי גוטליב, נהנינו משיחתך. אנחנו כבר מחכים לשיחה הבאה שתדבר על הקרבה לאל. היום אנחנו דיברנו בעצם על ואהבת לרעך כמוך, ואחר כך בפעם הבאה נדבר על איך מקיימים ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך.
אבל בן, נדמה לי שהפעם הבאה תהיה לפני פורים.
אנחנו נמצא את הדרך לחדש את זה עם הפורים.
לשלב את זה בתוך הפורים.
ולסיום, מאזינות ומאזינים, הערב אני מקווה שהתקדמנו במשהו בהבנת המשפט ואהבת לרעך כמוך. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. אני מקווה יגאל שקיבלת תשובות מהרב, ואם לא אני אחבר אותך אליו ישירות בטלפון. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל, ואתם בהזנה עם 40 שדרנים בכל הנושאים פשוט וקל. ולפני שניפגש, ניפרד הערב, נשמע את שיר הרעות, המרמז על הרעות העמוקה שחייבת להיות בין האל ובינינו. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני העורך והתחקירן והמגיש, בן שפט. שלום שלום, ויהיה שלום.
העיניים אנחנו שולטים בעניינים ישראל לא מפחד, אנחנו כאן לישראל. עם ישראל לא מוותר לעולם.